אנחנו באמצע דברי הקצות. אמרנו, השח הביא שתי ראיות, שהמושג אבדה מדעת, הביא שתי ראיות לכך שהמושג אבדה מדעת בגמרא מתפרש הפקר. וזה ראיות כביכול נגד הרמב״ם. להצדיק את הטור, שכשאת, ותוך, מיימת, ההנחה של השח היא שמה שהטור טען נגד הרמב״ם זה לא בסברה, אלא פשוט הטענה שלו שיש ראיות מהגמרא שהמושג אבדה מדעת בדרך כלל מתפרש הפקר, והעיקרון שעליו התבסס השח, שבמקום מסוים הוא טען שבשני מקומות בגמרא רואים שאבדה מדעת חייבים לפרש את המושג הזה הפקר, וממילא זה אומר שבכל מקום אחר בשס גם כן נפרש אותו דבר. בהקצות, כמו שראינו בשיעור שעבר, טען להפך, הוא הביא ראיה מגמרא מפורשת, ששם ברור שחייבים לפרש שאבדה מדעת זה לא הפקר, ואז הוא אומר הקצות, ואם כך, אז אם אני אשתמש בעיקרון של השח, אני אשתמש בו בכיוון ההפוך. אחרי שיש גמרא מפורשת שרואים בה, שאותה אי אפשר לפרש הפקר, והכוונה שלו לגמרא במוכרת הספינה בבבא בתרא, באדם ששלח את בנו אצל החנווני, אז שם טוען הקצות, יש הכרח לפרש, המושג אבדה מדעת לא יכול להתפרש הפקר. זאת אומרת, זה ודאי עדיין שייך לבעלים, וכמו שראינו את ההוכחה של הקצות, אז אומר הקצות, אז אם כך אני אגיד, אני אקבל את העיקרון של השח ואני אפעיל אותו בכיוון ההפוך. אבל מה עושים עם שתי הראיות של השח? השח הביא שתי גמרות שלדעתו הן חייבות להתפרש שאבדה מדעת, ההגדרה שלה היא הפקר. אז דיברנו בשיעור שעבר על הראיה, על הנקודה הראשונה. נעבור עכשיו לתחייה של הראיה השנייה של השח. איך הקצות דוחה את הראיה השנייה של השח? זאת אומרת, שוב, השח טען שמהסוגיה בתחילת בפרק שני, כשהגמרא מדברת על מחנשתא דבדרי, שם הגמרא מזכירה את המושג אבדה מדעת, ושם חייבים לפרש שזה הפקר. והקצות אומר, הקצות עכשיו בא לדחות את הראייה הזאת. אז קודם כל נגיד מה הראייה של השח. אמרנו זה פעם שברה, אני אחזור על זה עוד פעם. המשנה אומרת, אילו מציאות שלו. הדבר הראשון שהמשנה מונה, אילו מציאות שלו, מצא פירות מפוזרים. והגמרא הבינה בה, והגמרא מבינה בה ואמינה, מה זה פירות מפוזרים? אדם שאיבד, אדם שמצא פירות ברחוב. מתוך הנחה שהם נפלו ממישהו, כן? הפירות האלה נפלו ממישהו, אני מצאתי אותם, אומרת לי המשנה, אני יכול לקחת אותם, הרי אלו שלא, אני יכול לזכות בהם. והשאלה של הגמרא, הרי בהחלט יכול להיות שאותו אדם שנפלו ממנו, מסלו הפירות, עדיין בכלל לא יודע שהם נפלו ממנו. נכון שכשהוא יבוא הביתה ויראה שהסל שלו חצי מלא, אז באמת הוא יבין שנפלו ממנו פירות. אבל בשלב שאתה מצאת את הפירות, עדיין הוא לא יודע שנפלו ממנו הפירות. בהגדרה הלכתית זה נקרא ייאוש שלא מדעת. זאת אומרת, ברור שכשהוא יגיע הביתה וידע שנפלו ממנו הפירות, הוא ודאי יתייאש. זה ברור שהוא יתייאש. מדוע? משום שאין לו בהם סימן. כן, נפלו ממנו, גם לא יודע איפה נפלו. אז ברור שהוא יתייאש, אבל בשלב שאתה הרמת את הפירות, עדיין הוא לא יודע. זה נקרא ייאוש שלא מדעת. אליבא דרב הייאוש שלא מדעת אבי ייאוש. אז מובן מאוד, למה מותר לך לקחת? כי אני רואה כיוון שברור שהוא התייאש, זה נחשב כאילו הוא כבר התייאש. זה רבה. אבל אליבא דאביי, שאנחנו רואים ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. אז נכון שכשהוא התייאש, כשהוא ידע הוא התייאש, אבל כרגע איך מותר לזכות בפירות האלה? הרי הוא עדיין לא יודע. ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. זה קושיית הגמרא. מתרצת הגמרא, אחא במחנשתא דבידרי עסקינן, דאבדה מדעת. כך אומרת הגמרא. מה התירוץ של הגמרא? התירוץ של הגמרא, לא מדובר פה על פירות שנפלו במשנה. כשהמשנה אומרת, מצא פירות מפוזרים, הרי אלו שלא, לא מדובר בפירות כאלה שנפלו מאדם שהלך בדרך ונפלו ממנו פירות. על מה כן מדובר? מדובר על אדם שיש לו שדה. כן? יש לו שדה. ובשדה שלו יש גורן. ששם, לשם הוא מכניס, כן, שם הוא אוסף את כל התבועה שלו, את כל ה, את כל ה, את כל מה שיש לו בשדה, את כל ה, את כל היבול שיש לו בשדה, הוא מרכז במקום מסוים. ומהגורן הוא לוקח את הפירות, או עושה מה שצריך בגורן, ואחרי כן לוקח את הפירות לאן שהוא צריך לקחת אותם, או את היבול לאן שהוא צריך לקחת אותו. ושם מדובר שהאדם הזה כבר עשה את כל הפעולות האלה, זאת אומרת, אסף את היבול, וטיפל ביבול בדרך שהוא נוהג לטפל, ואחרי כן כבר לקח את כל היבול לאן שהוא צריך לקחת אותו, והשאיר שם כמות מסוימת שלא שווה לו לאסוף אותה. הכמות הזאת נקראת, או לפירות האלה, ליבול הזה, או לקצת היבול הזה, שמונח שם בגורן, קורא המשנה, מצא פירות מפוזרים. אז לא מדובר פה בפירות מפוזרים שנפלו, מדובר פה בפירות מפוזרים שהאדם השאיר בגורן, אחרי שהוא כבר לקח ממנה, אסף אליה ולקח ממנה את כל היבול, אז נשאר משהו. ואת המשהו הזה, אתה יכול לקחת. זה מה שאומרת המשנה. למה? אומרת המראה, אבדה מדעתי. אבדה מדעתי. הרי הוא אסף את כל היבול, הוא השאיר את זה. למה הוא השאיר את זה? כי הוא לא צריך את זה. אז הבין השח, מה פירוש שהוא לא צריך את זה? הוא הפקיר את זה. ולכן מותר לקחת. אז רואים מכאן שהמושג אבדה מדעת פירושו ההפקר. כי ודאי, שוב, כאן לא מדובר באבדה בכלל. לא מדובר באבדה. מדובר פה, כמו שאמרנו, בפירות שנאספו בגורן, ואת את כל היבול הוא אוסף, מכנס לגורן, ואחרי זה משם הוא לקח את כל היבול. רק לא שווה לו לאסוף את מה שנשאר. יש שם כמות קטנה שנשארה, שאותה הוא השאיר בידיעה ברורה, שהוא לא ייקח אותה משם. ולזה קורה הגמרא, אבדה מדעת. זה נקרא אבדה מדעת. אמר השח, המשמעות של הדברים היא שזה הפקר. הוא הפקיר את זה, הוא לא צריך את זה. זה השח. נראה עכשיו מה הקצות אומר.
מה דעת הרמב״ם?
הרמב״ם אמר, אבדה מדעת, הפירוש הוא זה לא הפקר, אלא אין חובת השבת אבדה. הגדרה, המושג אבדה מדעת, פירושו של דבר, שאין חובה להשיב, אבל אתה לא יכול, אבל המוצא לא יכול לקחת, לא יכול לזכות בזה. זה עדיין שייך לבעלים, רק אין חובה להשיב. כל חפץ שאתה מוצא, אתה צריך להחזיר אותו לבעלים. אם יש בו סימן.
מה הגמרא אומר שאפשר לקחת?
מה פירוש?
מהגמרא?
איזה גמרא?
שכל מה שכתוב אבדה מדעת.
איזה גמרא?
פירות מפוזרים.
הפירות מפוזרים זה לא אבדה? פירות מפוזרים זה לא אבדה. השח רק טוען שאתה רואה שהמושג אבדה מדעת בגמרא הזאת מתפרש הפקר, לכן אומר השח, אז בכל מקום אחר בשס, שתמצא את המושג אבדה מדעת, אתה צריך לפרש אותו כמו שאתה מפרש כאן. כאן אתה מוכרח לפרש, אומר השח, שזה הפקר. כאן חייבים לומר שזה הפקר. כן? כך, 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 כך אומר השח. אז ממילא, בכל מקום אחר שתמצא את המושג הזה, אתה תפרש אותו כמו כאן.
כך. הרמב"ם שאומר שאבדה מדעת זה אין חובת השבה.
נו.
אז איך כתוב הרי אלו שלו?
מה?
הרי אלו שלו כתוב. בפירות מפוזרים.
כן, עוד פעם. הרמב״ם, כשהוא אומר אין חובת השבה, הוא דיבר על, הוא נתן מקרים, הוא נתן דוגמאות. הוא אמר דוגמה. אדם הניח את הרפת שלו פרוצה. לא נעל אותה. והבהמה יצא. הבהמה יצא. אתה מצאת את הפרה. אחרי שהוא הניח את הרפת לא נעולה. אתה חייב להשיב אותה לבעלים או לא? אומר הרמב״ם, להשיב אותה לבעלים. אתה לא יכול. אתה לא יכול אבל לקחת אותה. נכון שהוא לא נעל טרפת, אבל זה לא הפקר, אומר הרמב״ם. זה לא הפקר. אפילו אומר הרמב״ם, זרק כיסו לרשות הרבים, זרק ארנק לרשות הרבים. בסדר, זרק ארנק, אבל הוא לא הפקיר. אז להשיב אתה לא חייב, אין לך חובת השבת אבדה. אתה ראית אותו זורק את הארנק, אבל להשיב אתה לא חייב. אבל לקחת, הוא לא אמר שהוא הפקיר. לזכות מזה אתה לא יכול. כך הרמב״ם אומר. אז עוד פעם, השח הוכיח מהגמרא הזאת, שכאן חייבים לפרש שזה הפקר, אמר השח, אז אם כך בכל מקום אחר, יש עוד מקומות בגמרא שהגמרא מזכירה את המושג אבדה מדעת, אז בכל מקום אחר שאנחנו נמצא את המושג אבדה מדעת, אנחנו נפרש אותו כמו כאן. כך טוען השח, ואת כך מסביר השח את הטור. כך מסביר השח את הטור. אז לכאורה זה הופך להיות באמת קושייה על הרמב״ם, אז אומר הקצות, זה לא קושייה. לא קושייה. מה אני אתרץ? אני קורא בקצות בפנים. אומר הקצות, ומה שהביא ראיה מריש פרק אילו מציאות. במחנשת דבי דרי וכולי דעבידה מדעתו, נראה, אז אתה אומר התוספות, הקצות, סליחה, זה לא ראיה, מדוע, משום שמה הרקע? מה נושא הדיון? מה הנושא של הסוגיה? על מה הסוגיה דנה? הסוגיה, על מה הסוגיה דנה? הסוגיה דנה שם, נחזור עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, כדי שנבין עכשיו את מה שהקצות אומר. הגמרא רוצה להביא ראיה מהמשנה נגד אביי. אביי סובר שיורש שלא מדעת לא אבי יורש. מה פירוש יורש שלא מדעת לא אבי יורש? יורש שלא מדעת לא אבי יורש, הפירוש הוא כמו שאמרנו, אני מוצא אבדה כשאפשר להניח שבשעה שאני מצאתי את האבדה עדיין, או עלול להיות, שבשעה שאני מצאתי את האבדה עדיין הבעלים לא יודעים שהם איבדו את האבדה. מצד שני, ברור שכשהוא ידע, הוא ודאי יתייאש. זה מצד שני ברור. ברור שכשהוא ידע שהוא איבד, הוא ודאי יתייאש. אבל בשעה שאני מצאתי, אני הרמתי את האבדה, עדיין הבעלים לא ידע שהוא איבד. בא הבאי ואומר, אז יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש, הוא עדיין לא יתייאש. הרמת. אז חל פה דין באיסור עתה לידי. אני בא ושואל, אבל עכשיו כבר עבר הרבה זמן. הוא ודאי כבר ידע, והוא ודאי כבר התייאש. התשובה היא, זה לא יעזור. כי כשאתה הרמת, אם אתה מוצא אבדה אחרי שהבעלים כבר התייאש, אתה מרים אותה אחרי שהבעלים התייאש, אז בסדר גמור, הבעלים התייאש, גמרנו, הוא כבר לא בעלים. אבל ברגע שאתה מצאת את האבדה במקרה של יורש שלא מדעת, אנחנו רוצים להניח שעדיין הבעלים לא ידע. אם הבעלים לא ידע, אז זה נקרא באיסור עתה לידי. אז גם אם הוא אחר כך התייאש, כי ברור שהוא התייאש, אין לנו בכלל ספק, ברור שהוא התייאש, אז זה לא יעזור. אתה לא יכול לזכות באבדה. אתה לא יכול לזכות באבדה. כי בשעה שאתה הרמת, עדיין הבעלים לא ידע. כשהוא ידע, הוא התייאש. אבל כשאתה הרמת, עדיין יכול להיות שהבעלים לא ידע. אם הבעלים עדיין לא ידע, אז זה נקרא באיסור עתה לידי. באיסור עתה לידי לא מועיל ייאוש אחר כך. לא מועיל ייאוש אחר כך. אז על זה שאלה הגמרא מהמשנה. הרי במשנה כתוב פירות מפוזרים, זה קושייה על הבית. אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שמדובר על פירות, שמצאתי פירות שנפלו לאדם בדרך, אז זה נקרא ייאוש שלא מדעת. איך אתה אומר הרי אלו שלא? כך שואלת הגמרא. כי באיסור עתה לידי. לפי אביי, באיסור עתה לידי. לפי רב, אז זה לא באיסור עתה לידי. מדוע? משום שאליבא דרבא ייאוש שלא מדעת וייאוש, אז זה כבר נחשב שהוא התייאש. אז כשאני הרמתי את הפירות, גם אם הוא עוד לא יודע, אבל ייאוש שלא מדעת, כיוון שברור שכשהוא ידע הוא התייאש, זה נחשב כאילו הוא כבר התייאש. אז זה לא באיסור עתה לידי. אבל לפי אביי, זה באיסור עתה לידי. אז אפילו אם אחר כך התייאש, זה לא יעזור. אפילו אם הוא אחר כך התייאש, זה לא יעזור. כי באיסור עתה לידי. כך שואלת הגמרא. אז באה הגמרא ואומרת, לא מדובר פה בפירות שמצאת בדרך. מדובר בפירות בגורן, כמו שהסברנו. אז אומר הקצות, אז שוב, מה הייתה הקושייה? הקושייה הייתה באיסור עתה לידי, ולכן לא יועיל ייאוש אחר כך. אז אומר הקצות, אז אני יכול ללמוד פשט אחר בתירוץ של הגמרא, להבין אחרת, לא כמו שהבינה השח את התירוץ של הגמרא. אני אקרא את זה בפנים. נראה דעתם פריך לאביי, דסבירה לייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש, ואף על גב דמייאש לבסוף, הייאוש לא מועיל. למה? ומשום דעתי לידי באיסורה, על זה שואלת הגמרא תשמה, פירות מפוזרים, הרי אלו שלא. שואלת הגמרא, לא ידע דנפל מיני. ומשעני, במחנשת דוידה ועסקינן, דוידה מדעתי. אז אומר הקצות, מה אני צריך להוכיח, או מה אני רוצה להרוויח מזה שאני מגדיר את המחנשת דוידה ודוידה מדעת? והיינו, מסביר פשט בגמרא. כיוון דעשת מייאש לבטר דידה, אלא שלא ידע בשעה שנפל, ובאיסור עתה לידי, לזה כאמר, דהיינו באבדה מדעת מהירה, ובעבדה מדעת לא שייך באיסור האטה לידי. דתמה דאיכא דעת... אני אסביר. ההבדל בין עבדה מדעת לעבדה רגילה, לדעת הרמב״ם, נחשוב רגע, לדעת הרמב״ם, הרמב״ם סובר שעבדה מדעת אין בה חובת השווה. אין בה חובת השווה. אבל זה עדיין של הבעלים, זה של הבעלים. במילים אחרות, אתה לא יכול לזכות בזה. אבל אין חובת השווה. הקצות אומר, כשהבעלי אומר באיסור האטה לידי, באיסור האטה לידי, אז מה הכוונה של הבעלי? או של הגמרא? לדעת הבעלי, מצאת דבר שכשהבעלים ידע ממנו שהוא איבד אותו, הוא התייאש. אבל בשעה שאתה הרמת, הבעלים עדיין לא ידע. ואת זה מגדירה הגמרא באיסור האטה לידי. אומר הקצועות, למה זה באיסור האטה לידי? למה זה באיסור האטה לידי? מבין הקצועות, בקצועות כתוב חידוש, עוד מעט נגיד מה החידוש בקצועות, אבל הקצועות אומר ככה, באיסור האטה לידי הפירוש הוא בגלל שאתה חייב להשיב עדיין לבעלים. זה עבדה שיש חיוב להשיב אותה לבעלים. אומר הקצועות, אבל מה הדין בעבדה מדעת? עבדה מדעת, שאדם איבד מדעת, יש חובת השווה. אמר הרמב״ם, ודאי שאין חובת השווה. אין חובת השווה. אם אין חובת השווה, אז ממילא בעבדה מדעת, אין באיסור האטה לידי. בעבדה מדעת אין באיסור... אתם שומעים? הרי מה גורם לכך שבכל עבדה, אני מגדיר אותה כבאיסור האטה לידי, כל עוד הבעלים לא התייאשו, מה הסיבה? אומר הקצועות, כתוב בתוספות בבא קמא, שהסיבה היא בגלל שיש עליה חובת השווה. מה שעושה את זה באיסור האטה לידי, זה חובת ההשווה. אם תמצא אבדה שאין בה חובת השווה, לא קיים כלפי המושג באיסור האטה לידי. באיסור האטה לידי זה חובת ההשווה שמונחת על החפץ הזה, להחזיר אותו לבעלים. אבל כשיש אבדה שאתה לא חייב להחזיר אותה לבעלים, אין עליה חובת השווה, אין באיסור האטה לידי. למה היא נפקמינה, אם יש עליה באיסור האטה לידי או אין? אומר הקצועות, הנפקמינה היא אם אחר כך יועיל ייאוש. הרי תמיד אני אומר שלא מועיל ייאוש כשהרמתי את החפץ, והיה עליו חובת השווה, מדוע? כי באיסור האטה לידי, כך אומרת הגמרא. לא מועיל ייאוש אחר כך, כי באיסור האטה לידי. אבל בעבדה כזאת שאין באיסור האטה לידי, או בלשון אחרת, אין עליה חובת השווה, אז למה שלא יועיל ייאוש אחר כך? למה שלא יועיל ייאוש אחר כך? הרי כל הסיבה גורמת לכך שהייאוש לא מועיל, היא באיסור האטה לידי. אבל אם אנחנו מצאנו סוג כזה של אבדה, שאין עליה את הדין של באיסור האטה לידי, ממילא אין סיבה שלא יועיל ייאוש אחר כך, כן.
איזה ייאוש יש במחלה של דוד דוד,
אני
לא מתייאש
לבוא. טוב, רגע. אז אני רק רוצה לקרוא את מה שהקצות אומר. אני אקרא את זה, והיינו. מה זה באיסור האטה לידי? במחלה של דוד דוד הסכינן, דעבדה מדעתי, והיינו, כיוון דעשתה מייאש לבטר דידע, אלא דלא ידע בשעה שנפל, ובאיסורת על ידי, לזה כאמר, דהיינו בעבדה מדעת מיירי, ובעבדה מדעת לא שייך באיסורת על ידי, כמו שהסברנו. דתמה דאיך דעת על ידי באיסור עתו לא קני בייאוש, מה הסיבה שכשבאיסורת על ידי הוא לא קונה בייאוש? כתבו התוספות במרובה בדף סמך, וב, משום שכבר נתחייב בהשבה, עיין שם. אבל עבדה מדעת שאינו מחויב בהשבה, שהרי כתוב אשר תובד, פרט למעבד מדעת, אם כן, כאן הילה בייאוש אחר כך. אף על גב דעתי לידי קודם ייאוש. זאת אומרת, מה הקצות רוצה לומר? הקצות רוצה לומר שאין לשח ראיה מהגמרה. השח למד בגמרה ש... האמת, מה היה, צריך להבין, מה היה ההכרח של השח? זה לא לשכוח כל הזמן. מה היה ההכרח של השח? באמת, כשהוא מוכיח מהגמרה הזאת. כי בגמרה כתוב, מצא פירות מפוזרים, הרי אלו שלו. כתוב מפורש. הרי אלו שלו. זאת אומרת, הוא יכול לזכות בהם. אם תגיד, והגמרה אומרת שעל מה מדובר? על מה מדובר? מדובר על מחנשת הרבי דרי. והגמרא אומרת שבעבדה, במכנס לנביא דרי, שהגמרא מגדירה את זה כעבדה מדעת, הרי אלו שלא. אז מה אתה רואה מכאן? אתה רואה מכאן שעבדה מדעת אדם יכול לזכות. עבדה מדעת אדם יכול לזכות. אמר השח, למה הוא יכול לזכות? למה הוא יכול לזכות? התשובה היא, כך השח הבין, זה הפקר. זה הפקר. אומר הקצות, מי אמר לך? מי אמר לך? לא נכון. זה שהוא יכול לזכות, זה לא בגלל שזה הפקר. באמת האדם שהניח בגורן פירות, עדיין לא הפקיר אותם. אני יכול להגיד, הוא לא הפקיר אותם. זה לא אומר שהוא הפקיר אותם. הוא הרי לא אמר שהוא מפקיר. מה אתה אומר? מה השח אמר? עומד. הוא השאיר אותם שם. יש להניח שהוא הפקיר. אומר, לעשות, מי אמר שהוא הפקיר?
כתוב שהוא הפקיר.
מה?
כתוב.
לא כתוב.
כתוב בין
כפה, אפקור
המאפקר לב.
מה?
כתוב אפקור המאפקר לב.
בלשון של הגמרא, יש לך גמרא, יש פה למישהו גמרא? תחילה. אתה צודק, בלשון של הגמרא, אבל השח לא הוכיח מכאן. בלשון של הגמרא בדף כ"א עמוד א' כתוב, ארבע, קו בארבע עמוד אלף אשתי חיו, לא טרח איניש, ולא אדר עתי ושקילו, אף קורי מפקר לו. זה נכון. אז אם הרי, אני מנסה להגיד, גם לפי הגמרא הזאת עדיין יש מקום לקצות, כי אני יכול להסביר שמה שהקצות מתכוון לומר, נגיד ככה, בלשון של הגמרא כאן לא כתוב אפקורי מאפקר. בעמוד א' כתוב, כאן כתוב רק אבדה מדעת. מכנשת דבדה ועסקינן דאבדה מדעת. וזה הראיה של השח. כי כאן לא הוזכר המושג אבדה מדעת. אלא השח כתב, השח אומר, כאן כתוב אבדה מדעת, וכתוב, לכאורה, הראיה של השח היא מזה שכתוב, אתה מסביר משנה. במשנה כתוב פירות מפוזרים הרי אלו שלו, והגמרא מסבירה שהם שלו בגלל שיש פה אבדה מדעת. אמר השח, איך זה שלא? אם אבדה מדעת לפי הרמב״ם זה רק אין חובת השווה, אבל למה זה שלא? למה זה שלא? אז הקצות יגיד ככה, הקצות יגיד ככה, זה שלא בגלל שבסופו של דבר הוא מתייאש. זה שלא כי בסופו של דבר הוא מתייאש. אבל השאלה היא הרי בשעה שאתה הרמת את אותם פירות מהגורן, עדיין הבעלים לא יודע, עדיין הבעלים לא יודע שאתה לקחת. הוא לא יודע שאתה לקחת. אז כשהוא ידע, באמת הוא התייאש. אבל בשלב שאתה לקחת, הוא עדיין לא יודע. אז נו, אז לפי הבא ייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. לא אבי ייאוש. התשובה היא, אומר הקצות, וזה מה שהגמרא אומרת, זה אבדה מדעת. כיוון שזה אבדה מדעת, אין פה באיסורת הלידי. וכיוון שאין באיסורת הלידי, אז כשאחר כך יהיה ייאוש, כשהוא ידע, אז זה ודאי יועיל. הרי אלו שלא. וזה, לפי הקצות, זה יהיה פשט בגמרא, אפקורי מאפקר. אפקורי מאפקר זה לא מעיקרה. מעיקרה, היהודי הזה אסף את הפירות. חלק מהפירות הוא השאיר. אז הקצות יגיד, כל פנים, כאן יהיה ויכוח, כאן יהיה ויכוח בין הקצות לבין השח. השח יגיד, כמו שאתה אומר, שכיוון שהגמרא קוראת לזה אפקורי מאפקר, אז הפירוש הוא, יש פה עומד שהוא הפקיר מעיקרה. והקצות אומר, ליישב את שיטת הרמב״ם, אני יכול להגיד שהוא לא יפקיר מעיקר. בסופו של דבר הוא יפקיר, בסופו של דבר הוא יתייאש, וייאוש זה הפקר. אבל בשלב שאתה הרמת, הרי עדיין הבעלים לא יודע. אלא מה? בעצם העובדה שהבעלים הניח את זה שם, הוא הראה לדעת שזה אבדה מדעת. זה נקרא אבדה מדעת. אבל באמת, מתי אתה תוכל לזכות בזה? בשלב שאתה הרמת, אתה עדיין לא יכול לזכות בזה. כשאתה הרמת, אתה עדיין לא יכול לזכות. אבל אחר כך הוא יתייאש. כשהוא יבוא ויראה שזה לא נמצא, הוא ודאי יתייאש מזה. אז כיוון שזה אבדה מדעת, ובסופו של דבר יש ייאוש, אז כאן אני אומר, הייאוש מועיל. אם זה לא היה אבדה מדעת, אז גם אם היה ייאוש, זה לא היה מועיל. מדוע? משום שייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. מה שהגמרא מתרצת, שכיוון שזה אבדה מדעת, אז ממילא אין באיסורת על ידי.
למה? למה אין איסורת על ידי?
באבדה מדעת, אמר הרמב״ם, הרמב״ם הרי אומר אין חובת השבת אבדה. מה עושה, מה זה באיסור עת על ידי?
הבעל הגורן הזה הוא...
מה זה באיסור עת על ידי? עזוב עכשיו את הגורן. מה זה באיסור עת על ידי?
אסור לי לזכות את זה עכשיו.
למה? למה באיסור עת על ידי? בבקשה?
כי אתה אומר שמתי שמתייש...
לא, בגלל שיש חובת השבה. כך אתה אומר, הקצות בגלל שיש תוספות שאומר שיש חובת השבה. זה נקרא באיסור עת על ידי. באיסור עת על ידי, כשאתה מרים את החפץ לפני הייאוש של הבעלים, יש עדיין חובת השבה. וכיוון שיש עוד חובת השבה, אז גם אם בסופו של דבר יהיה ייאוש, זה לא יעזור. למה? כי כשאתה הרמת היה על החפץ הזה, חובה להשיב אותו לבעלים. זה נקרא באיסור עת על ידי. אז ממילא כל זה אומר, בעבדה כזאת שיש חובת השבה. אבל בעבדה מדעת שאין חובת השבה, כמו שהרמב״ם אומר, אז זה לא באיסור עת על ידי. אם זה לא באיסור עת על ידי, אז אין סיבה שאם אחר כך יהיה ייאוש, זה לא יועיל. למה שלא יועיל? תמיד ייאוש לא מועיל בסוף, מדוע? כי באיסור עת על ידי. אבל בעבדה כזאת שאין באיסור עת על ידי, כמו עבדה מדעת, אז מועיל הייאוש בסוף. אז הוויכוח בין הקצות לבין הרמב״ם יוצא עכשיו. מה יוצא הוויכוח? שהרמב״ם למד, כמו שאתה אמרת, דייק נכון, זה דיוק נכון. הגמרא קוראה לזה הפקור עם מפקר לו. היא מגדירה את זה כהפקר. ותשח הרכיב את שתי הגמרות האלה יחד. מצד אחד הגמרא בעמוד ב' שאומרת עבדה מדעת, מצד שני, את הגמרא בעמוד א' שאומרת שלמעשה קו בארבע אמות הפקורי מפקר לו, אז רואים שהוא הפקיר. אומר, והקצות אומר, בדעת הרמב״ם אני אגיד, נכון שבסופו של דבר זה הפקר. אבל זה הפקר לא בגלל שהוא מלכתחילה מפקיר, אלא זה הפקר משום שברגע שהוא מניח את זה שם, זה נקרא אבדה מידה. כשאתה מניח, הרי צריך להבין, מדובר פה על שדה שאנשים עוברים בתוכה. מדובר פה על שדה שאנשים עוברים בתוכה. והוא יודע, הבעלים יודע שאנשים עוברים. והוא מניח שם חלק מהיבול, כן, חלק מהיבול, אז הפירוש הוא זה עבדה מדעת. זה נקרא עבדה מדעת. ובסופו של דבר, כשהוא בא ורואה שאנשים לקחו, אז הוא באמת מתייאש. אז זה לא שהוא יפקיר מעיקרה, כך יגיד הרמב״ם. כך רוצה הקצות לומר בדעת הרמב״ם. זה לא שהוא יפקיר מעיקרה, הוא לא יפקיר מעיקרה. אבל רואים שיש בסיס מצד שני להנחה של השח. כי בעמוד א' כתוב בגמרא, אפקור עם אפקר, הלשון הוא אפקור עם אפקר. אפשר לפרש כך. כן. אז מה אתה שאלת?
איפה הוא מתייאש?
לא, השיאוש הוא מתייאש בסוף. הרי שהיהודי, כמו שציירתי, היהודי הזה כשהוא אסף, הוא אסף והשאיר חלק. השאיר חלק. אבל כשהוא משאיר חלק כזה, יש פה סיכון מסוים, כי אנשים כמו שאמרנו עוברים בשדה, זה שדה פרוצה, כן? יש פה סיכון מסוים. אז ואחר כך אפילו אם הוא חוזר, הוא רואה שלקחו את זה, אז הוא ודאי מתייאש מזה, כן?
אז איך תרצת את הבעלים? לפי הרמב״ם בעבדה מדעת, מותר לי לקחת?
לפי הרמב״ם בעבדה מדעת אסור לך לקחת, אתה לא חייב להשאיר.
אתה לא... בבקשה?
לא, כי באיסור... כי באיסור עת על ידי זה כשיש חובת השבה. זה החידוש של הקצות. באיסור עת על ידי, מתי המושג באיסור עת על ידי שייך? באבדה כזאת שיש עליה חובת השבה. אתם מבינים? עכשיו, זה אבדה מדעת, גם לדעת הרמב״ם אין חובת השבה.
אסור לו להרים את זה.
בבקשה?
אסור לו היה להרים את זה, את הפירות האלה.
הוא לא יכול לזכות בזה, אבל אין לו חובת השבה. זה שאסור לו להרים, זה עדיין לא מספיק, לפי הקצות. כי בתוספות כתוב חובת השבה. ואני רק רוצה לקרוא עוד קטע אחד בקצות. הקצות אומר, לפי שיטת הרמב״ן.
אז איך הקצות לרצת את
הגמרא,
את
הבית? אמרנו.
זה עבדה מדעת ולכן?
ולכן מועיל ייאוש אחר כך. לכן מועיל, הרי אינו שלו. המדובר שהתייאש, בסוף הוא הבעלים התייאש.
אבל לא אבי יוש לפי
אבאי. מה?
אבל לפי אבאי לא אבי.
לא, למה לא אבי יוש? כי באיסור עת על ידי אומרת הגמרא. בגמרא כתוב שלדעת אבאי לא אבי יוש, בגלל שבאיסור עת על ידי. כאן אין באיסור עת על ידי. זה עבדה מדעת. בעבדה מדעת אין באיסור עת על ידי. כי מה הגורם לכך שבאיסור עת על ידי? מה הגורם?
חובת
ההשבה. ובעבדה מדעת אין חובת השבה. בעבדה מדעת אתה לא חייב להשיב, נכון? לכן אין באיסור עת על ידי. אני רוצה רק להעיר הערה. למה בכל זאת דברי הקצות בכל זאת מחודשים מאוד? כי מה הקצות רוצה לומר? בייאוש שלא מדעת רגיל יש באיסור עת על ידי. אז כבר יש מקום לדון. אני מוצא תפוז ברחוב. כן? מישהו נפל ממנו, אישה עברה עם סל, נפל ממנה, או אני מוצא כמה תפוזים ברחוב. סימן שהיא עברה וכמה תפוזים נפלו, כן? והיא לא שמה לב. אז לפי הבעיה, יכול להיות שעדיין לא הגיעה הביתה, היא עוד לא יודעת שחסרים לה תפוזים. יכול להיות. אז זה יום שלא מדעת. אז גם אם בסוף היא תתייאש, הדין הוא שאני לא יכול לזכות בפירות האלה. אני שואל, לפי ההגדרה הזאת שהקצות רוצה עכשיו לומר, זה באיסור עטה לידי, על פי התוספות בבבא קמא, מה זה באיסור עטה לידי? יש חובת השבה. איך אפשר להגיד שיש חובת השבה על חפץ שאין בו סימן? הרי אני לא יכול, למי אני אחזיר את זה? מצאתי תפוזים, למי אני אחזיר אותם?
יחריז מקום.
מה?
יחריז מקום.
אין מקום, זה מפוזרים. זה לא מקום אחד. מצאת, הלכת, זה לא נפל, זה להכריז מקום שייך, הגמרא אומרת, בדרך חינוח, אם הניח, אבל אם נפל, אם נפל, אתה לא יודע איפה. גם מי שהפיל לא יודע איפה. אם הייתה יודעת שהפילה, הייתה עוצרת ומרימה. אז אני שואל, לכאורה זה חפץ שאין בו סימן. זה חפץ שאין בו סימן. אז להחזיר אותו לבעלים, אני לא יכול. אם אני לא יכול, אז מה שייך להגיד שיש חובת השבה? בבקשה? כן, כן, אני אומר, אז צריך להבין לכאורה מה המשמעות של חובה, איך הוא מביא, מביא תוספות, משום שכבר נתחייב בהשבה, שכבר נתחייב בהשבה, אז מה שייך להגיד כבר נתחייב בהשבה בדבר שאין בו סימן? בדבר שאין בו סימן אתה לא יכול להשיב, אין לך יכולת להשיב, גם אם תרצה, כן. לא הבנתי, לא הבנתי. מה שהגמרא מוריחה, אתה רוצה לומר מהרעיון?
כל התשמות של הגמרא, אם כל הדיון ביום של מידע שיש כבר התחייב בחובת השבה, אז אנחנו רואים אולי יום שלא יועיל, בפאה, במעשרות, מה שייך את הדיון הזה, שלא יועיל אחר כך, כיוון שהם כבר התחייב.
לא, שם הראיה היא אחרת. שם הראיה היא לא מצד חובת ההשבה, שם הראיה היא מצד, הרי הוויכוח בין אביי לרבה, הוויכוח בין אביי לרבה הוא לא בהגדרת המושג באיסור עטה לידי, וזה ביניהם ויכוח. הוויכוח ביניהם הוא האם המציאות עתידית, שהיא מציאות עתידית, היא עדיין לא התרחשה, האם אפשר לראות אותה כאילו היא כבר התרחשה. זאת אומרת, הרי ברור שהוא יתייאש בסוף. כשהוא ידע מזה הוא יתייאש. רבא אומר, זה שאתה יודע שכשהוא ידע הוא יתייאש, זה אומר שכבר עכשיו יש ייאוש. מבחינתי, החפץ הזה זה חפץ אחר ייאוש. הרי הוא לא יתייאש. זאת אומרת, יש פה בכוח ואין פה בפועל. וזה הוויכוח לכאורה. הוויכוח שבין הבאי לרבה זה ויכוח האם את מה שבכוח אתה כבר יכול לראות כאילו בפועל או לא יכול לראות. וזה הראיות מקיוטן, הראיות מפאה, כל הראיות שהגמרא מביאה, ברור. זה הוויכוח העקרוני. טוב, עכשיו... כן. נו. אין חובת השבה. אומר הקצור, אין חובת השבה. רגע, אין חובת השבה. כי בסוף הוא התייאש. לא, עכשיו הוא עוד לא יכול לקחת. לא, מה שהגמרא אמרה, שלדעת הבאי, המשנה תפורש באופן שכשאתה רוצה לזכות בהם, אתה יכול לזכות בהם. כי מדובר כבר שהוא התייאש. וכשאתה הרמת, כשאתה לקחת, כן, עדיין לא, אבל השאלה היא אחרי כן, האם אני יכול לזכות בהם? אומר רק קצות, כן, אתה יכול לזכות בהם, כי הבעלים כבר התייאש. כי כשאתה הרמת, באמת לא הייתה חובת השבה. כשאתה הרמת, לא הייתה חובת השבה. אז לכן זה מאפשר לך, זה דוחק, אני לא אומר, אבל הוא רוצה, כדי ליישב את הרמב"ם, הוא רוצה לומר. עכשיו, אומר רק קצות, מה שהסברנו עכשיו, זה הסברנו על פי דעת התוספות בבבא קמא. אומר רק קצות, אבל לפי הרמב"ן שדיברנו עליו בזמנו, אתם זוכרים, הרמב"ן שהבאנו ברש"י נ"ט, שיטת הגרון, שם אנחנו יכולים לומר יותר טוב, הוא אומר. אני אקרא את זה בפנים. ויותר נכון, לפי מה שכתב הרמב"ן בספר המלחמות, בעד האמר רב הסלע שנפלה, כן, קודם ייאוש, דאף על גב דאדרינה בתר ייאוש מתנה באלמא ודייבלה, הקצות שראינו מקודם, היין שם שכתב דאבדה שנטלה שלא על מנת להשיבה, הרי היא כמונחת בקרקע, ונקנית בייאוש כמו אבדה, ודווקא נטלה על מנת להשיבה, דאה ושומר אבדה ושומר שכר של הבעלים, ואבי ידו כיד הבעלים, היין שם. ובאו דבריו, בסימן ראש נון ת' סעיף קטן א' אין שם. ואם כן, באבדה מדעת שאינו שומר אבדה. הרי לפי הרמב"ן הסיבה שמונעת את הייאוש, מדוע כך מבין הקצות, בגלל שהוא שומר. אז ייאוש ברשות בעלים לא מועיל, אתה שומר, כן? אבל אם אדם למשל הרים את החפץ על מנת לגזול אותו, אמר הגאון, אתה לא שומר. אם אתה לא שומר, אין סיבה שלא יועיל הייאוש אחר כך. אז הוא אומר, אם כן, באבדה מדעת שאינו שומר אבדה, דאבדה מדעת אינו מחויב בהשבה, הרי כמונחת בקרקע. אתם מבינים? עכשיו אומר, אפילו נניח שהיהודי הזה הרים את הפירות בגורן, כן, זה אבדה מדעת, הרים את הפירות בגורן כדי להביא אותם לבעלים. כדי להביא אותם לבעלים. נניח. והבעלים התייאש עכשיו. אז הוא יכול לזכות בהם. מדוע הוא יכול לזכות? עכשיו הוא יכול לזכות בהם. מדוע? משום שהוא לא שומר. כל הרי אני הרמתי אותם בשביל להביא אותם לבעלים, אבל מתי אתה שומר? הרי מכוח מה כל מוצא עבדה נעשה שומר? מי עושה אותו שומר? התורה עשה אותו שומר. אבל אם הבעלים איבד מדעת, אז התורה לא אומרת, אז אתה לא שומר. אם אתה לא שומר, ואחרי זה מתברר לך שהבעלים מתייאש, אתה יכול לקחת את זה. אתה לא שומר שלו. תמיד שאתה מרים עבדה, אתה שומר של הבעלים. אבל כאן, אני אומר, אפילו אם הוא הרים, לא מעט לקחת לעצמו, הוא הרים אפילו על מנת להחזיר לבעלים. אחרי זה מתברר לו שהבעלים נודע לו שלקחו את זה, והתייאש. אז הוא יכול לזכות בזה. הוא לא שומר של הבעלים. הבעלים התייאש, אני יכול לזכות. זה כמו שמצאתי. מצאתי את העבדה אחרי ייאוש בעלים. אז זה רוצה הקצות לומר.
למה הוא שומר שכר? אם הוא חושב שצריך להנזיר את זה, זה שומר שכר, לא?
מי עשה אותך שומר שכר? מי עשה אותך שומר שכר? מה? לא, אין גם פרוטה דרב יוסף. התורה לא מחייבת אותך להשיב את העבדה הזאת.
אבל הוא חושב שכן.
מה?
הוא חושב שכן.
אבל זה שאתה חושב שכן, זה לא עושה את זה עבדה.
זה
קצת
אומר שאדם
שחשב
להרים בשביל שכר,
כן?
זה לא נחשב.
כשזה עבד...
אם יבוא אני, תראה. הוא חושב שהוא...
מה? עוד פעם, אני אומר, כשהתורה מחייבת אותך להשיב אבדה לבעלים, אבדה כזאת שהתורה מחייבת אותך להשיב, היא גם עשתה אותך שומר. אבל אבדה כזאת שהיא לא מחייבת אותך להשיב, אז אתה גם לא שומר. מי עשה אותך שומר? מי מינה אותך שומר? מי עשה אותך שומר? אבדה כזאת שאתה לא מחויב להשיב, אז אבדה כזאת אתה לא שומר עליה. אם אתה לא שומר עליה, אז ממילא, לאחר שנודע שהבעלים מתייאש, אתה יכול לזכות בה. זה 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 היסוד של הגאון שהביא הרמב"ן. זה טוען, זה טוען
אפילו לרמב"ן, זה
לא אפילו, יותר נכון, לפי הרמב"ן יותר קל. לפי הרמב"ן הקצות אומר שלדעת הרמב"ן יותר נכון, הכוונה היא יותר קל להסביר את דברי הרמב"ן לפי שיטת הרמב"ן. זה מה שהוא אומר, כן? למה? כי באבדה מדעת אתה לא שומר. אם אתה לא שומר, אז נכון, מיד אתה לא יכול לזכות. מדוע? משום שזה עדיין של הבעלים. אבל אתה לא שומר שלהם. אם אתה לא שומר, אם אחר כך נודע לך שהבעלים התייאש, אתה יכול לזכות. זה כמו, זה כמו, כמו שאתה מצאת את העבדה ברחוב, אחרי ייאוש בעלים. זה, זה, זה מה שאומר הקצות. ואם כן, בעבדה מדעת שאינו שומר עבדה, דעבדה מדעת אינו מחויב בהשבה, הרי כמונחת בקרקע ונקנית בייאוש, בתר דתי תילי ידי. ומשום אחי, במכנשת דבי דרד, אבדה מדעת, וקונה ביוש. אז יוצא לנו ככה, יוצאת מכאן הפקמין הגדולה, לפי ההבנה הזאת של הקצות, החידוש הזה שהקצות אומר, שבכל המקרים, גם אם נקבל, אתם מבינים מה שיוצא כאן, הרי הקושי הגדול בדעת הרמב״ם, שאנחנו מצאנו מקרים, מה הרמב״ם אומר? אבדה מדעת, אז אין לך חובת השבה, אבל עדיין זה של הבעלים. ולכאורה יש מקרים שבהם אנחנו רואים שהמוצא, אבדה מדעת, כן? אז אתה רואה שהוא יכול לקחת אותה לעצמו. השאלה היא איך זה מסתדר עם הרמב״ם. התשובה תהיה, זה מסתדר עם הרמב״ם, כי אם הוא הרים את הדבר הזה שהבעלים זרק אותו, כן? כיס שהבעלים זרק אותו. אז נניח אפילו לפי הרמב״ם שבאמת זה עדיין של הבעלים. אבל אם אחר כך, אני הרמתי את זה, אבל שומר אני לא. אם אחר כך הבעלים יתייאש מזה, אז גם הרמב״ם יסכים שהוא יכול לקחת את זה. אם הרמב״ם יסבור כמו הרמב״ן, כן? כשאני הרמתי את זה, אין פה באיסור עטה לידה. ולא רק שאין באיסור עטה לידה, גם אני, לפי הרמב"ן, אני לא הפכתי להיות שומר של הבעלים. אז זה כאילו ממשיך להיות ברחוב. אם נודע לי אחר כך שהבעלים מתייאש מזה, אין סיבה שאני לא אוכל לזכות בזה. אין סיבה. אתם מבינים? זה מה שהקצות מרוויח עכשיו לדעת הרמב״ם. אם אנחנו נגיד שהרמב״ם סובר כמו הרמב״ן והגאון, אז יש לנו דרך להבין שגם לדעת הרמב״ם בסופו של דבר הוא יגיע למסקנה כמו השח. השח אומר מעיקרה, כמו הטור, כן? שהטור אומר שמעיקרה, כשיש מצב של הרידה מדעת, המשמעות היא שהאדם יפקיר. הרמב״ם אומר לא, האדם הזה לא יפקיר. אבל מה כן? אין חובת השבה. אם אין חובת השבה, אז גם אם היהודי הרים את זה, לאחר שיוודע לו שהבעלים יתייאש, הוא יוכל לקחת את זה, לעצמו. איי, הרי לא מועיל ייאוש. לא, אבל כאן הוא לא שומר. הם באיסור עטה לידי. הוא יכול לזכות בזה. אז באמת הוא יכול לזכות בזה גם לדעת הרמב״ם. זה מה שהקצות הרוויח לפי הדרך שלו. עכשיו, שימו לב. אני ממשיך הלאה. ורשות אבך, יש שאלה מעניינת. אבך הביא תשובה, אבך כתב תשובה לשאלה מעניינת. כתב באחד שהיה לו מטבע זקסיר. זקסיר זה כנראה אחת המטבעות שהיו בזמנם. כן? ונתן המטבע לתינוקת שלו מה שקורה בדרך כלל, אנשים נותנים כסף לילדים הקטנים שלהם לשחק בכסף. כן? נתן לילד שלו, לילדה שלו, לשחק בכסף. במטבעות. כן, חנוכה, נו, כן? והגיע המטבע ליד הנער, משרתו, וקידש בו אישה. יש הרבה שאלות שהתעוררו בין הפוסקים, בקידושים שנקראים בזה קידושי שחוק. אדם לוקח מטבע, הוא לוקח טבעת, כן? ועושה צחוק עם איזה בחורה, ואומר לה, הרי את מקודש לי בטבעת זו, כדת משה וישראל.
ויש עדים.
יש עדים. ובסוף זה רחמנא ליצלן. הבחורה הזאת, אם יש עדים שאדם אמר להרי בקודש לטבעת זו כדת משה וישראל, והיא שתקה וקיבלה את הטבעת, היא צריכה רק כך גט. זה יש עטיש.
צריך כוונה, אבל.
הוא
עושים את זה
בצחוק. מה?
הוא עושים את זה בצחוק, זה לא מתכוונים.
מי אמר שזה בצחוק?
לא מתכוונים.
מי אמר? מי אמר?
המציאות מוכיחה.
המציאות מוכיחה, בסדר. אני אומר, זה שאלה. זה שאלות שדנו בהן הפוסקים, ורואים הנה, כאן היה, זה השאלה של הבך. בא אחד, לקח מתינוקת, ילדה שיחקה עם מטבעות, כן? חטף למטבע, כן? בפני שני עדים, כמו שהוא אומר, הנער המשרת, בפני שני עדים אמר לילדה אחרת, שהיא כנראה ילדה גדולה, הרי את מקודשתי בכסף הזה.
המטבע הזה זה לא שלו, אבל...
או, זה השאלה. זה גוף השאלה. האבא נתן לילדה קטנה שלו כסף ביד, לשחק בכסף. ובא אחד אחר וחטף את זה.
אולי
בן
שלו, מישהו אחר,
בחוץ. כן. נו, מה יהיה עכשיו? אומר רבך, כתב באחד שהיה לו מטבע ונתן המטבע לתינוקת שלו לשחק. והגיע המטבע ליד הנער המשרת שלו וקידש בו אישה. עיין שם שכתב, זה לשונו, כיוון שלא חשש לשמור לאותו מטבע. זה שאתה נותן לי כסף קטן לילדים שלך לשחק בהם, כן? כן? נתנו לתינוקת לשחוק בו, אבל להפקר. שכל אבדה מדעת, אבל להפקר לדעת הטור בחושן משפט סימן רי סמך א'. ואף על גב, אתם מבינים מה שהבך אמר? הבך אמר ככה, לכאורה לדעת הרמב״ם זה לא הפקר. דעת הרמב״ם זה לא הפקר, זה אבדה מדעת, אבל זה לא הפקר. אם זה לא הפקר, אז הוא גזלן. נכון? הוא חטף מטבע שמישהו אחר. ואז ממילא, גם אם הוא קידש בפני עדים, הוא לא קידש בכסף שלו, כמו שאתה אמרת. אבל לפי שיטת הטור שאבדה מדעת, אבי הפקר. כן, אבי הפקר, אז הוא יכול לזכות בזה, נכון? אז, והיהודי הזה נתן לתינוקת שלו לשחק בכסף, זה אבדה מדעת. כן? זה נקרא אבדה מדעת. אז לכאורה, לפי שיטת הטור, צריך לחשוש לקידושים. לפי שיטת הטור, כן. אבל זה כאן עבדה מדעת. אתה
יותר מטבע לילדה שלו, הוא לא מתכוון, אבל יש כאן ודאי שהוא לא מתכוון.
טוב. אז אני אקרא בפנים, אני קורא בפנים. אז כל פנים, זה כתב הבך. ואף על גב דאין כן דעת הרמב"ם בפרק י"א מהלכות זלה, שכתב, המאבד ממונו לדעת, אין נזקקים לו. זאת אומרת, לא חייבים להשיב. ואף על פי שאסור לרועה ליטול דבר זה לעצמו, אין זקוק להחזיר, זה ציטוט מדברי הרמב״ם, שנאמר אשר תובד ממנו פרט למאבד מדעתו, כן? אז אומר הבח, ונראה ודאי שהרמב״ם מצא דרשה זו בתוספתא או בירושלמי. ואשתא דייק מדי צריך אשר תובד, דאין נזקקים למאבד מדעתו, מכלל דאסור לתלה. אז נכון שפי שיטת הרמב״ם באמת זה גזלן. והגזלן שמקדש בכסף שאינו שלו, הקידושין לא קידושין. אבל מה, מכל מקום נראה להביא ראיה לדעת התורה חולק עליו. זאת אומרת, הבח מביא ראיה ממה שהביא השח. כן, מהראיה של השח. מדעית הרש פרק אלו מציאות, במכנשת דבי דרי, עסקינן, דעבדה מדעתי. על ממש מה, כן, דעבדה מדעת אב ואפקר, וכמו שדייקו נכון, אפקור הם אפקר לו. אז לכאורה צריך לחשוש לקידושין לפי שיטת הטור. מילא לשיטת הרמב״ם באמת לא צריך לחשוש לקידושין. אבל מה נעשה עם הטור? לשיטת הטור צריך לחשוש לקידושין.
רגע, הקצות רוצה להקצות על
הטור. בינתיים זה לא הקצות, בינתיים זה הבח. זה עד כאן לשונו, הכוונה היא לשון התשובה של הבח. הבח להלכה חשש לדעת הטור, שיש פה מטבעות שהן למעשה נחשבות כהפקר, וכשהנער המשרת הזה לקח את המטבע וקידש באישה, והיא קיבלה את הכסף בשתיקה, אז יש לחוש לקידושין, ואותה נערה תצטרך לקבל ממנו גט. אם היא תרצה להינשא, בלי גט היא לא תוכל להינשא לאף אחד. זה פסק ההלכה של הבח.
פסק שצריך רגע...
כן, 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 זה פסק ההלכה של הבח. כן.
למרות שבשך כתוב שהבח כתב שהקמנו הרמב״ם.
בבקשה? כן, 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 נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אבל רואים שאף על פי כן, אף על פי כן, הבח להלוך חשש לדעת הטור. הסכים עם הרמב״ם, אבל אתה רואה שלהלכה בקידושין הוא חשש לדעת הטור, בקידושין זה חמור מאוד. אם יש את איש, כן, בלי גט, איך אפשר לתת לה להינשא? אז הוא חשש לדעת הטור. מה?
הוא גם מביא ראייה לתורה.
אז אתה אומר, איך זה יסתדר עם דבר... אז צריך לראות את הבח בפנים, לראות את כל מה שהוא כותב אצלנו, בנושא שלנו. כל מקום, רואים שהבח חשש לדעת התורה. אמנם בנידון הבח, או, אמנם בנידון הבח, מתקצות עכשיו רוצה להגיד חידוש, אמנם בנידון הבח, שנתן לתינוקת לשחוק, רוצה הקצות לומר, אליבא דחולה אלמא לא והפקר. אז הקצות רוצה עכשיו להגיד שבתשובה, שבמקרה של הבח לדעתו, אפילו לדעת הטור, אין מקום לחוש לקידושין. ודאי שיש פה גזל אליבא דחולה אלמא. וזה בנוי על מה שהקצות אמר קודם. אומר הקצות, אמנם בנידון הבח, שנתן לתינוקת לשחוק, אליבא דחולה אלמא לא והפקר. וכמו שמוכח בעדיה בשס בפרק הספינה בשולח את בנו הקטן אצל חנני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר שחייב לשלם ואף על גב שהפודיון שנתן ביד הקטן אבי הגמרא קורא לזה אבדה מדעת וכן הצלוחית אבי לאבדה מדעת כבואר שם בפרק הספינה ואפילו אחי, אם נתן החנווני את הצלוחית, אם נתן לחנווני את הצלוחית, למוד בה, כן? אז אנחנו אומרים, שואל שלא מדעת וגזלן, הוא חייב לשלם. איך? הרי זה עבדה מדעת, הגמרא מגדירה את הצלוחית ואת הפוניון ביד הקטן כעבדה מדעת. ואף על פי כן, כמו שהוכיח הקצות, רואים שהגמרא מתייחסת אל זה כאל ממון ששייך לאבא. שהרי הגמרא אומרת שהוא חייב לשלם, כן, הוא חייב לשלם משום מדין שואל שלא מדעת גזלנה, וכך אומרת הגמרא. הרי מה מדובר לכם? ואני לקח את הצלוחית ומדד בה למישהו אחר שמן, בצלוחית של הקטן הזה. הרי זה עבדה מדעת, אם זה הפקר, אז למה שיהיה חייב? למה שיהיה חייב? ואפילו אחי, אם נתן לכם ואני את הצלוחית למוד בה, חייב לשלם כמבואר שם בשס, וכן כתב הטור לעדיה בסימן קפ"ח עיין שם. וכן כתב הטור לעדיה, זאת אומרת, הטור עצמו, שהוא אומר שאבדה מדעת אב והפקר, אומר שאם אותו חנווני נטל את הזכוכית למוד בה, הוא חייב לשלם. למה הוא חייב לשלם? הרי אבדה מדעתה והפקר. מורחים לומר שגם הטור מודה שיש מקרים שבהם אתה חייב לומר שאבדה מדעת לא יצאה מרשות הבעלים, היא עדיין שייכת לבעלים. ברור. ומבואר דנותן לקטן אף על גב דעה ולאבדה מדעת אפילו אחי לא אבה הפקר. ובעל כורחנו צריכים לומר שהטור לא כאמר דאבדה מדעת אבה הפקר, אלא במניח במקום שאינו משתמר. כן? במניח במקום שאינו משתמר, כמו במחלשת דבי דרי, כמו שאמרנו, שדה פרוצה. אז שם אתה אומר, אבדה מדעת, וזה נחשב הפקר. אבל נתן לקטן, אף על גב דאבדה מדעת הוא, אפילו אחי אינו הפקר. ואם כן, התם נעמי, ממילא נצטרך לומר, התם נעמי, בנידון שדן הבח, שאותו נער משרת חטף את המטבע מיד התינוקת וקידש בה את הנערה, שנתן לתינוקת, לכו לאלמה לב הפקרו, ואם כן, אין חוששים לקידושים. ואם כן, זאת אומרת, לדעתו, אין מקום לחוש לקידושים. ואין לחלק, אומר, יבוא מישהו ויגיד, מה ההבדל? יש הבדל, יש הבדל. שם אני נותן לקטן צלוחית ופוניון ללכת לחנווני. אז שם באמת רואים שהמטרה, אני נתתי לו על מנת שילך לחנווני. אז שם אני אומר שהאבדה מדעת היא לא הפקר. אבל כאן הרי מדובר שנתן לילד, לתינוקת שלו, לילדה שלו, לשחק במטבעות. אז אולי נגיד שכאן, כאן זה כן הפקר, אומר הקצות, אין לחלק. ואין לחלק בין נתן לשחוק או נתן לו סתם, וזה ברור. אז פשוט לקצות עד כדי כך, לקצות פשוט ש... אתם מבינים, הבא חשש לדעת הטור בגלל שיש פה, יש פה, יש פה דיון בדבר מאוד חמור. האם יש את איש או לא יש את איש? שלפי הטור היה מקום לומר שאם זה הפקר, אז באמת היא יש את איש. יש מקום לחשוש פה לקידושים. הוא לא גזלן. אז לקצות פשוט שאפילו לדעת הטור במקרה הזה, ברור שהוא גזלן, ואם הוא גזלן, אז ממילא אין נחוש לקידושים בכלל. אפילו לא לדעת הטור. זה מה שאומר הקצות. ובהגאות האשרי, הוא מאיר עכשיו הערת הגב, מה שהקצות עכשיו כותב. ובהגאות האשרי, פרק זה בורר. כתב, גבי ראה אחד שהתמין אבי, אני אסביר מה מדובר שם. הדיון שם בסוגיה הוא במה שנקרא הודעת בעל דין. מה הכוונה הודעת בעל דין? הודעת בעל דין הכוונה היא, בא אחד, בא יהודי, ליתומים שמת אביהם, בא יהודי ליתומים שמת אביהם, ואומר להם, תראו, אני ראיתי את אביכם, הוא מעיד, אני ראיתי את אביכם, לפני שהוא נפטר, כן, שהוא התמין בשדה שלו, התמין בשדה שלו, בתוך בור, כסף. הוא התמין בשדה, בשדה שלו, בתוך בור, כסף. רק מה? כשאני ראיתי אותו מתמין את הכסף, הוא אמר לי, תדע לך, הכסף הזה זה כסף של מעשר שני. מה המשמעות אם זה של מעשר שני? זה פדיון מעשר שני. מה צריכים לעשות עם זה? לעלות לירושלים ולהוציא את זה בירושלים ולאכול את בכסף הזה בירושלים. עכשיו השאלה היא, הגמרא דנה, האם הם יכולים לסמוך על מה שהוא אומר להם? כך דנה הגמרא בסנהדרין, פרק זה בורר. האם הם, הוא גילה להם, הם לא ידעו שיש כסף בשדה, כן? אבל הוא גילה להם. אני ראיתי את אביכם שהתמין בשדה, אבל יחד עם זה שהוא התמין, אני שמעתי אותו שהוא אומר גם שהכסף הזה הוא כסף של מעשר שני. עכשיו הכסף הזה נמצא בשדה שלהם, כן? הם ירשו את השדה. בשדה יש כסף. השאלה אם צריכים לסמוך על מה שהוא אומר, או לא צריכים. אז הגמרא דנה, יש שם דיון בגמרא. אז אומרת הגמרא, זה תלוי. אם זה כסף שהוא יכול לקחת אותו, יש לו מיגו. אם זה כסף שהוא יכול לקחת אותו, יכול היה להיכנס לשדה ולקחת את הכסף מתוך... הוא הרי גילה להם שבתוך הבור הזה, בבור בשדה יש כסף. הם בכלל לא חשבו שזה כך. אז, אבל אם זה שדה שהוא לא יכול להיכנס אליה, אם זה שדה שהיא שדה מגודרת, כן? אז אומרת הגמרא, אז הוא לא נאמן. הם לא צריכים לסמוך על מה שהוא אומר. כתוב, אז מה הקצות מביא? ובהגאות אשרי, פרק זה בורר, כתב גבי ראה אחד שהתמין אביהם בשדה מאות, ואמר של מעשר שני הם. זאת אומרת, אותו אחד מעיד שהוא ראה את האבא מתמין, והוא שמע את האבא אומר שזה כסף של מעשר שני. אז מה? אז הגמרא מחלקת. הגמרא מחלקת, כמו שאמרתי. כסף שהוא, אותו אדם שמעיד, יכול היה להגיע אליו, לא יכול היה להגיע אליו. וגם, הוא אומר להם גם, יש, לפעמים אדם אומר שהכסף של מעשר שני, כן? או אדם יכול להגיד, הכסף הזה בכלל לא שלי. אמת, אותו אחד שמעיד, מעיד, הוא שמע את האבא אומר, יש כסף, שמע אותו אומר, הוא מתמין את הכסף, ואומר, הכסף הזה בכלל לא שייך לי. למי הוא שייך? הוא שייך למישהו אחר. הוא אומר, את השם של אותו אדם. עכשיו הוא בא אליהם ואומר להם, אביכם התמין, וכשהוא התמין הוא אמר, הכסף שייך לפלוני. הם צריכים לסמוך על מה שהוא אומר או לא. אז אומרת הגמרא, תלוי. תלוי, באיזה אופן הוא אמר את הדברים. כשהוא מעיד, צריך לשאול אותו, באיזה אופן הוא שמע את האבא אומר. לפעמים אדם אומר, הוא לא, הגמרא אומרת, יש מושג שנקרא, אין אדם מסביע את עצמו. אדם לא רוצה להגיד שהוא עשיר. אז הוא אומר, הכסף הזה לא שייך לי, שייך למישהו אחר. כן? אני מחזיק כסף של מישהו אחר. למה? כי הוא לא רוצה שיחשבו שהוא עשיר. לא רוצה שיחשבו שהוא עשיר. זה נקרא, אין אדם מסביע את עצמו. כן? או ההפך, אדם עשוי להסביע את עצמו. להגיד שזה לא שלו, זה שמישהו אחר. אז זה תלוי. שם הגמרא מחלקת. אומר הגאות האשרי, הוא מביא כאן בשם הגאות האשרי. ובהגאות האשרי, בפרק זה בורר, כתב גבי ראה אחד שהתמין אביהם בשדה מאות, ואמר של מעשר שניים. ובא אותו אחד עכשיו ואומר להם תומים, תראו, אני שמעתי כך וכך, ראיתי כך וכך. דווקא שהתמין במקום המשתמר. שאם מדובר שהוא התמין במקום שאינו משתמר, אבי אבדה מדעת. אם מדובר שהכסף מוטמן, אותו אחד מעיד להם, שהכסף מוטמן במקום שאינו משתמר, מה הכוונה של ההגאות האשרי? אפילו אם נאמר שאפשר לסמוך עליו, או אפילו אם נאמר שאדם עשוי שלא להסביע את עצמו, להגיד שזה לא שלו, כן? ולמעשה יכול, זה באמת כן שלו, אבל אם זה מוטמן במקום כזה, שהעולם יכול להגיע לשם, זה לא משתמר, זה נקרא אבדה מדעת. אז מה? מה הגאות האשרי רוצה לומר? אז מה אם זה אבדה מדעת? אז הוא אומר הקצות, הקצות מביאים פשט. זה אבדה מדעת, אז הפירוש הוא, זה לא רק שאין חובת השבה, אלא הפירוש הוא שזה זה, זה, זה הפקר. זה הפקר. זאת אומרת, כל אחד יכול לזכות בזה.
אז מה?
לא, אז הפירוש הוא, אין כל משמעות למה שהוא בא ואומר להם שזה של אביהם. כי גם אם זה היה של אביהם, זה מה שהוא רוצה הגאות האשרי לומר. אבל אם אביהם הלך והחביא את הכסף במקום שכל אחד יכול להגיע אליו, שזה נקרא אבדה מדעת. אבדה מדעת, אז זה הפקר. אז אין שום משמעות לעובדה שהוא מעיד להם שהכסף הזה של אביהם, כי זה אבדה מדעת. כך לכאורה, כך רוצה הקצות לומר. טוב, עד כאן.